Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
הפרק בחסות ישוע נחמני, ייעוץ מס והשקעות. יוצאים לרילוקיישן או חוזרים ארצה? הנה סיפור אמיתי. מנהל בכיר באחת מחברות ההייטק הגדולות והמוכרות בישראל, יצא לרילוקיישן של מספר שנים בקנדה ובארצות הברית. במהלך העבודה בחול קיבל שכר, מניות ואופציות מהמעביד בחוץ לארץ, וכשחזר לישראל קיבל אותן מהמעביד הישראלי. בישראל שילם את מלוא המס. אבל לאחר בדיקה מעמיקה של ישוע נחמני התברר שאותו בכיר זכאי להטבות מס בגין היותו תושב חוזר ותיק, והוא זכה להחזרי מס מהותיים מאוד. המסקנה? תנו למקצוענים לעשות את העבודה. דוד נחמני ויוסי ישוע ימצאו לכל אחד ואחד מכם את פתרון המס האופטימלי. בקרו ב-www.naye.co.il או הקליקו על הבאנר באתר של עושים היסטוריה. למאזיני עושים היסטוריה, פגישת ייעוץ ראשונה, חינם. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 186. ההיסטוריה של שיתוף הקבצים. חלק א', עלייתה ונפילתה של נאפסטר. שיתוף קבצים המוגנים בזכויות יוצרים היא תופעה הנוכחת ברשת האינטרנט כמעט מראשיתה. בשיתוף קבצים הכוונה להעברה של קבצים כמו שירים, סרטים, תמונות ומסמכים ממחשב למחשב. עוד בשנות ה-80 של המאה ה-20, כשתקשורת בין מחשבים הייתה אך בחיתוליה, רק מעטים הבינו בטכנולוגיה המתקדמת הזו, כבר אז היה שיתוף קבצים תופעה נפוצה. למשל, ב-1993 פשטו סוכני FBI על ביתם של אדי ואדווינה הרדנבור בקליפורניה. אדי ואשתו הפעילו מחדר השינה שלהם שירות שיתוף קבצים באמצעות מודמים. מי שמאיתנו שזוכר את הטכנולוגיה העתיקה הזו. מודם הוא מכשיר שמאפשר לשני מחשבים לתקשר ביניהם באמצעות קווי טלפון. ולאדי ולאשתו היו בביתם לא פחות מ-124 קווי טלפון. עדות לאימפריית שיתוף הקבצים שהקימו. אלפי משתמשים החליפו ביניהם בכל יום ג'יגות רבות של משחקים, תוכנות פרוצות ותמונות פורנוגרפיות. סוכני הבולשת החרימו מאות רבות של מחשבים מביתם של בני הזוג. כמות המשחקים, התמונות והסרטונים שאדם ממוצע יכל לשמור על המחשב הביתי שלו גדלה בהתמדה, שכן בכל שנה שחלפה המחשבים השתכללו, מחירם של אמצעי היחסון הדיגיטליים צנח ונפחם נסק. בדומה לרוחב הפס של התקשורת לאינטרנט. מאות אלפי משתמשים נעזרו בטכנולוגיות כדוגמת FTP, IRC, קבוצות ניוז גרופ ו-BBSים כדי לשתף ביניהם קבצים. אם לא הבנתם מילה מהמשפט האחרון שאמרתי, אל דאגה. כולן טכנולוגיות עתיקות שהן היום נחלתם של גיקים מדופלמים בלבד, וחלק מהמקרים אפילו נעלמו לחלוטין מהעולם הדיגיטלי. העובדה שהטכנולוגיות האלה פותחו בשנות ה-70 של המאה ה-20, כשלרשת האינטרנט הצעירה היו רק מספר זעום של משתמשים, באה לידי ביטוי בחולשתם הגדולה ביותר. הקושי שבגילוי קבצים חדשים לשיתוף. כדי להסביר את החולשה הזו, בואו נלך צעד אחד אחורנית ונדבר על הדרך המסורתית או השגרתית שבה עוברים קבצים ברשת. כדי לסייע לי להעשיר את ההסבר הטכני, החלטתי לנקוט בגישה בלתי שגרתית. נכנסתי לפייסבוק וביקשתי מהמאזינים לפגוש אותי באופן ספונטני למדי בתחנת הרכבת שליד אוניברסיטת תל אביב. לא ממש כתבתי להם מה אני מתכנן לעשות, אבל הבטחתי שיהיה כיף.
שלום, שלום, אהלן. נעים מאוד, יפה מצאת אותנו בזוף.
על בסיס ההבטחה הקלושה הזו, הצלחתי לפתות 8 מאזינים להתלוות אליי בשעות בין ארבעים אל ליבו של פארק הירקון.
אולי נשב בשולחנות שם, אה?
ושם, כשהם כבר לא יכולים לברוח, הסברתי להם מה אני רוצה לעשות.
טוב, אז כך.
את מה שעשינו שם תשמעו מיד וגם בפרק הבא, אבל בוא נאמר רק שלכמה רגעים היינו אטרקציה גדולה יותר בפארק הירקון מהצפארי.
שלום לך, מיינה.
אמרתי לך טוויטר.
בהכללה גסה, אפשר לומר שבאינטרנט יש שני סוגי מחשבים. שרתים.
היי.
ולקוחות.
היי.
הלקוחות הם המחשבים הביתיים, המחשבים שלנו, המשתמשים הפשוטים, ומחשבי השרת, כפי שהם מרמזים משמם, מעניקים להם שירות. למשל, הם מאחסנים את אתרי האינטרנט שאנחנו גולשים אליהם. השרתים יכולים גם לאחסן קבצים, כגון קבצי מוזיקה. במקרה הזה, אם המשתמש זקוק לקובץ מסוים, הוא לוחץ על הקישור המתאים, והמחשב שלו פונה אל השרת,
ייי!
ומבקש ממנו את הקובץ.
דבא דבא דו?
אם השרת מחזיק בקובץ, הוא שולח אותו אל מחשב הלקוח. זו כאמור השיטה הרגילה, והיא גם זו שהייתה בבסיס אימפריית שיתוף הקבצים של אדי ואדווינה הרדבור בקליפורניה. המחשבים שהחזיקו בני הזוג בביתם היו שרתים, והמשתמשים שחייגו אליהם היו הלקוחות. אבל מה קורה אם הקובץ המבוקש לא קיים אצל השרת, אבל קיים אצל לקוח אחר? לשם הדוגמה, נניח שיש ברשותי קובץ ממש, אתם יודעים, חם. מה זה חם? לוהט, הארדקור, הקלטה נדירה של התוכנית באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור. ברור לגמרי שכל שאר הגולשים מתים לקבל לידיהם את הקובץ, אבל אני בסך הכל אחד מתוך מיליוני גולשים אנונימיים באינטרנט. כיצד יוכלו לדעת שהקובץ ברשותי? זו בעיית הגילוי, והיא זו שהגבילה את יכולתם של משתמשי האינטרנט לשתף קבצים זה עם זה. מי שאחראית למהפכה שהסירה את המכשול הזה והשיקה את עידן שיתוף הקבצים המודרני, הייתה אחת התוכנות המפורסמות ביותר בהיסטוריה. נאפסטר. נאפסטר הייתה פרי מוחם של שני צעירים אמריקנים, שון פנינג ושון פארקר. פנינג ופארקר, שני חובבי מחשב נלהבים, הכירו בפורומים טכנולוגיים מקוונים כשהיו בני 15. ב-1999 החל שון פנינג ללמוד בקולג' בבוסטון. הוא היה ידוע בקרב חבריו כמי שאוהב לישון עד מאוחר, וזכה בכינוי נאפסטר, נמנמן בתרגום חופשי. ערב אחד שתה פנינג בירה עם כמה מחבריו ללימודים, והקשיב להם מקטרים על הקושי שבמציאת קבצי MP3 של שירים. למשל, פרט לאפשרויות שתיארתי קודם, ב-1999 היו גם כמה אתרי אינטרנט שאפשרו למשתמשים להוריד שירים, למשל אודיו גלקסי והוטליין. אבל רבים מהקישורים לקבצים באתרים האלה היו מתים במרכאות, דהיינו קישורים אל קבצים שכבר נמחקו מהשרת מסיבה כלשהי. על פי רוב, המחפש נאלץ לנסות עשרות קישורים מתים שכאלה לפני שהצליח למצוא סוף סוף קישור שהוביל לשיר המבוקש. השיחה עם החברים הובילה את פנינג להערה. הוא הבין שפרט ליכולת הטכנית להעביר קובץ ממחשב למחשב, תוכנת שיתוף קבצים מוצלחת חייבת להיות בעלת שני מאפיינים נוספים. לאפשר למשתמשים לשוחח ביניהם בצ'אט או בכל צורת תקשורת אחרת, ולאפשר להם לגלות בקלות יחסית קבצים שקיימים על מחשביהם של משתמשים אחרים. פנינג גם ידע שכל אבני הבניין הללו כבר קיימות בצורות שונות ויושמו בתוכנות נפרדות זו מזו, ועל כן כל מה שעליו לעשות הוא לשלב את כל שלוש התכונות במסגרת תוכנה אחת ויחידה. הוא תיאר את הרעיון לחברו, שון פארקר, שגם הוא גילה התלהבות. אבל לפני שהחלו לממש את הרעיון בפועל, הייתה בעיה נוספת שעמדה בפניהם. בעיית החוקיות, או ליתר דיוק אי-החוקיות, של שיתוף קבצים המוגנים בזכויות יוצרים. שיתוף קבצים, כפי שציינתי קודם, לא היה דבר חדש, וגם תביעות משפטיות על רקע הפרת זכויות יוצרים היו דבר שבשגרה כבר מאות שנים לפני המצאת המחשב. זכות יוצרים היא ההגנה שנותן החוק לבעליה של יצירה כלשהי מפני שימוש בלתי מורשה בה. החוקים והכללים שחלים על זכויות יוצרים שונים בין מדינה למדינה, אבל ככלל, אם מצליח התובע להוכיח כי הנתבע עשה ביצירה שלו שימוש בלתי חוקי, הוא זכאי לדרוש ממנו פיצוי כספי. פנינג ופארקר היו מודעים מאוד לסיכון שהם לוקחים על עצמם לכשיישמו את הרעיון שעלה במוחו של פנינג. אם יוכלו חברות התקליטים, בעלות הזכויות על השירים, להוכיח שלשניים יש אחריות משפטית על הפרת זכויות יוצרים בגלל התוכנה שיצרו, הן תוכלנה לתבוע אותם ולדרוש מהם הפיצוי על ההפרה הזו. לשני החברים היה, אם כן, צורך בוער למצוא בראש ובראשונה פתרון לבעיה המשפטית לפני שיוכלו ליישם את הפתרון הטכנולוגי. הפתרון שמצאו בסופו של דבר נשען על אחד מפסקי הדין המפורסמים והחשובים בתחום דיני זכויות היוצרים בארצות הברית, חברת סוני נגד אולפני יוניברסל בשנת 1984. סוני, חברת הטכנולוגיה המפורסמת, הוציאה לשוק קלטת וידאו המבוססת על טכנולוגיה בשם בטאמקס. חלק ממשתמשי הקלטות נעזרו בהן כדי להקליט תוכניות וסרטים ששודרו בטלוויזיה ולהעביר אותם לחבריהם. חברת אולפני יוניברסל, שהחזיקה בבעלותה את זכויות היוצרים לסרטים רבים, הגישה נגד סוני תביעה בטענה כי שיתוף סרטים מוקלטים היא הפרה של זכויות יוצרים, וכי סוני, יצרנית קלטות הבטאמקס ומפתחת הטכנולוגיה החדשה, היא האחראית להפרה הזו, שהרי בילדי הקלטות אי אפשר היה להעתיק את הסרטים. תביעתה של אולפני יוניברסל נדחתה. בפסיקתו התקדימית קבע בית המשפט העליון בארצות הברית שהעובדה שהטכנולוגיה החדשה מאפשרת למשתמשים להפר זכויות יוצרים היא לא סיבה מספקת לחסום את השימוש בה. אם לטכנולוגיית הבטאמקס יש גם שימושים אחרים שאינם מפרים את זכויות היוצרים, למשל המשתמש יכול להקליט תוכנית ולצפות בה בעצמו מאוחר יותר, אז זכותו של הממציא לחדש עולה על זכותו של בעל זכויות היוצרים להגנה מפני הפרת הזכויות. סוני ניצחה במערכה, אבל הפסידה במלחמה. בסופו של דבר, צרכני הוידאו העדיפו את קלטות ה-VHS ובטאמקס לא הצליחה בשוק. אבל לפסיקתו התקדימית של בית המשפט העליון, הייתה השפעה אדירה על עולם הטכנולוגיה, שכן היא הבטיחה שיצרניות הטכנולוגיה יכולות להמשיך ולחדש מבלי לחשוש שמה פעילות בלתי חוקית שעושים משתמשים בעזרת הטכנולוגיה שלהם, למשל העתקת סרטים והפצתם, תסכן אותן. אלמלא הגנת בטאמקס לא היינו נהנים מנגני MP3 דיגיטליים, מכשירי DVD ומוצרי צריכה דומים. פנינג ופארקר החליטו לנצל את המטריה שהעניקה להם הגנת בטאמקס. חלוקת העבודה ביניהם הייתה ששון פנינג יהיה המתכנת ושון פארקר יהיה אחראי על הטיפול בכל מה שקשור בזכויות יוצרים. שון פארקר סיפר מאוחר יותר את הדברים הבאים. ציטוט. קראתי את כל מה שאפשר לקרוא על פסיקות בית המשפט בענייני זכויות יוצרים והרגשתי שהגנת בטאמקס מעניקה לנו הגנות מסוימות. אמרתי לשון פנינג שאנחנו חייבים לתכנן את הרשת כך שקבצי ה-MP3 עצמם לעולם לא יגעו במערכת שלנו. אם הקבצים עוברים ישירות בין המשתמשים לבין עצמם, אנחנו יכולים להגן על עצמנו באופן לגיטימי. סוף ציטוט. במילים אחרות, כל עוד המשתמשים יהיו אלה שיבצעו פעולות בלתי חוקיות של שיתוף קבצים מוגנים בזכויות יוצרים, ושני השונים יהיו רק אלה שיספקו את התשתית הטכנולוגית, אבל לא יהיו מעורבים בעצמם באקט השיתוף, הם יהיו מוגנים באותו האופן שבו סוני מוגנת מתביעה, מכיוון שמשתמשיה הם אלה שמחליפים ביניהם קלטות, ולא החברה עצמה. מצוידים בתובנה זו פנו פנינג ופארקר אל ג'ון פנינג, דודו של שון פנינג. ג'ון היה יזם ומשקיע בחברות סטארט-אפ ועשה את עונו בפיתוח תוכנות בתחום משחקי השח הממוחשבים. במאי 1999 הוקמה באופן רשמי חברת נאפסטר וג'ון סיפק לה את ההון הראשוני. שון פנינג חש שעליו למהר ולממש את רעיונותיו לפני שמישהו אחר יעשה זאת לפניו, ועל כן הוא הסתגר במשרדו של הדוד ג'ון למרתון ארוך של 60 שעות תכנות. כאשר לבסוף יצא מהמשרד, נסע באמתחתו את הגרסה הראשונה של תוכנת נאפסטר. התגובות הראשונות למיזם היו פושרות. מתכנת מנוסה שאימו התייעץ שון פנינג המליץ לו לשכוח מהעניין ולהתרכז בלימודים. הוא טען שאין סיכוי שמשתמשי מחשב יהיו מוכנים לאפשר למשתמשים אקראיים אחרים לראות מה נמצא על מחשביהם, וגם אם יסכימו, רוב האנשים אנוכיים מדי מדי לחלוק קבצים שלהם עם אחרים. גם הוריו של פנינג היו מאוכזבים מאוד מרצונו לעזוב את הלימודים ולהתרכז בנאפסטר. אבל לשון פנינג לא הייתה שום התלבטות. הרעיון אחז בו בלפיתה כה חזקה, עד שיום אחד פשוט קם ועזב את החדר שלו במעונות ולא חזר אליו. הוא השאיר מאחוריו את הבגדים, את הספרים, אפילו את המצעים. כיצד פעלה נאפסטר במישור הטכני וכיצד פתרה את בעיית הגילוי? דהיינו, כיצד אפשרה למשתמש אינטרנט אחד לגלות אילו קבצים מחזיק ברשותו משתמש אחר ולהעביר את הקובץ מאחד לשני? ובכן, נאפסטר כאמור היא תוכנה. כשהמשתמש מתקין את התוכנה על המחשב הביתי שלו, היא סורקת את התיקיות שלו ומגלה אילו קבצי MP3 נמצאים ברשותו. לאחר מכן יוצרת התוכנה קשר עם מחשב שרת ששייך לחברת נאפסטר ושולחת אליו את רשימת הקבצים הללו. שימו לב לנקודה הבאה, התוכנה שולחת לשרת של נאפסטר אך ורק רשימה שמכילה את שמות הקבצים ולא את הקבצים עצמם. לעובדה הזו תהיה חשיבות גדולה בהמשך. כעת נניח שאני המשתמש מחפש את פינתו של הדוקטור אבשלום קור. היחידה שמחזיקה ברשותה את הקובץ היא דינה, העורכת הלשונית שלנו, שגם היא משתמשת בנאפסטר. המחשב שלי, הלקוח,
היי,
פונה לשרת של נאפסטר,
היי,
ושואל אותו היכן נמצא הקובץ אבשלום קור נקודה MP3.
דבא דבא דו?
השרת של נאפסטר מחזיק אצלו את כל רשימות הקבצים של כל משתמשי התוכנה, וחיש מהר מגלה שהקובץ המדובר נמצא אצל דינה.
Yeah.
כעת שולח אליי השרת את כתובת האינטרנט של המחשב של דינה, כתובת ה-IP שלה. באמצעות תוכנת נאפסטר, מחשב הלקוח שלי,
היי,
פונה אל מחשבה של דינה,
ייי,
ששולח אל המחשב שלי את הקובץ. המאפיין הבולט והחשוב ביותר בשיטה הזו היא העובדה שהעברת הקובץ לא נעשית בין מחשב הלקוח ומחשב השרת, אלא בין שני מחשבי לקוח. זו שיטת שיתוף קבצים המכונה peer to peer, בתרגום חופשי מעמית לעמית, לציון העובדה ששני המחשבים, שני העמיתים, חברים באותה רשת גדולה של משתמשי תוכנת נאפסטר. המאפיין החשוב השני הוא העובדה שמחשב השרת, זה שבבעלותה של נאפסטר לא מחזיק ברשותו קבצי MP3 באי אלו משלבי התהליך. אפשר לדמות את תפקיד השרת לזה של מתווך דירות. הוא מחזיק ברשותו את רשימת הדירות המוצעות למחירה, אבל אין לו בעלות עליהן. המתווך הוא בסך הכל זה שמחבר בין המוכרים והקונים ומקל על ביצוע העסקה. העובדה שהשרת לא החזיק ברשותו קבצי MP3 היא זו שהעניקה לחברה את הגנת בטאמקס, לפחות בתיאוריה. לגישה הזו היו שתי יתרונות נוספים. הראשונה היא העובדה שהחברה לא הייתה צריכה לאחסן במחשביה מיליוני קבצים של שירים על כל המשמעויות הלוגיסטיות הנגזרות מאחסון מידע בנפח אדיר כל כך. השני, חיסכון ברוחב פס. אם המחשב המרכזי היה צריך לשלוח קבצי MP3 לאלפי משתמשים בו זמנית, הדבר היה דורש תשתית תקשורת משמעותית, כמו צינור עבה שצריך לספק מים לאלפי בתים בו זמנית. אך מכיוון שהקבצים עברו בין המשתמשים לבין עצמם, ללא מעורבותו של השרת המרכזי, עול התקשורת עבר אליהם. לומר שנאפסטר הייתה הצלחה? יהיה אנדרסטייטמנט. אני מרשה לעצמי לשער שמי מהמאזינים שלנו שהיה בין 20 פלוס בתחילת שנות ה-2000, כנראה הכיר את נאפסטר, איך נאמר זאת, הכרות אינטימית. התוכנה הפשוטה והלא מתוחכמת שנוצרה על ידי נער בן 18 במרתון של פיצות וקולה, נתקבלה בהתלהבות אדירה. מספר המשתמשים בה הכפיל את עצמו מדי כמה שבועות, ובשיאה, בפברואר 2001, היו לנאפסטר כ-80 מיליון משתמשים פעילים מדי חודש. לשם השוואה, לאתר האינטרנט יהו, שנחשב אז לאתר החשוב והגדול ביותר באינטרנט, היו רק 54 מיליון משתמשים. נאפסטר הצליחה במיוחד בקרב תלמידי הקולג'ים בארצות הברית, עד כדי כך שתעבורת שיתוף הקבצים איימה להכריע את רשתות המחשבים של האוניברסיטאות, והיו מוסדות שנאלצו לחסום את השימוש בה כדי שלא לפגוע בעבודה האקדמית. מה היו הגורמים שהפכו את נאפסטר להצלחה מטאורית כל כך ביחס לתוכנות ולאתרי שיתוף הקבצים שקדמו לה? גורם ראשון הוא ההתמקדות בקבצי MP3. נאפסטר אפשרה אך ורק החלפה של קבצי מוזיקה בפורמט MP3 ולא למשל קבצי סרטים, תוכנות או משחקים. קבצי MP3 הם קטנים יחסית והעברתם אינה דורשת חיבור רחב פס לאינטרנט, למרות שהם שומרים על איכות אודיופונית גבוהה של המוזיקה הצורה בהם. גורם נוסף הוא כמה ברירות מחדל חכמות שהכניסו פארקר ופנינג בתוכנה שלהם. למשל, משתמש שרוצה להוריד קובץ חייב לאפשר למשתמשים אחרים להוריד ממנו קפצים. דהיינו, אי אפשר להיות עלוקה במרכאות שרק לוקחת ואינה מחזירה בחזרה. הגורם השלישי וכנראה המשמעותי ביותר הוא הקלות שבה ניתן היה למצוא ולגלות שירים ברשת. אם בעבר המשתמש נאלץ לחטט את מקלדתו בין כמה וכמה קבוצות דיון ואתרי אינטרנט עד שמצא את השיר שחיפש, עכשיו היה אפשר בלחיצת כפתור לסרוק מחשבים של עשרות מיליוני משתמשים ולאתר בהם שירים שבאופן מסורתי היה קשה מאוד למצוא, כמו תקליטים ישנים, גרסאות בוטלג של הופעות נדירות וכדומה. גילוי מוזיקה חדשה הפך להיות קל כמו חימום אוכל במיקרוגל. פתח את התוכנה, לחץ על הכפתור והאזן. זה הכל, כבר לא צריך ללכת לחנות ולקנות תקליטור. ההצלחה האדירה הזו לא נעלמה מעיני חברות התקליטים, ולא קשה להבין מדוע ראו בנאפסטר איום ברור ומהותי לקיומן. תופעת שיתוף הקבצים דרך האינטרנט הטרידה אותן עוד קודם לכן, אבל כעת היה מדובר על שיתוף קבצים בקנה מידה תעשייתי, וכמעט כל השירים שהחליפו ביניהם משתמשיה של נאפסטר היו יצירות מוגנות בזכויות יוצרים בבעלותן של חברות התקליטים. בדצמבר 1999, רק 6 חודשים לאחר הקמת נאפסטר, טבעו אותה כמעט כל חברות התקליטים הגדולות. קבוצת יוניברסל, סוני, EMI ועוד. קשה לומר שהתביעה הזו לא הייתה צפויה מראש, שהרי פנינג ופארקר בנו את התוכנה שלהם בידיעה שחברות התקליטים ינסו להקות בהם בבית המשפט. הייתה זו דווקא התביעה השנייה שהוגשה נגדם, שהייתה מפתיעה יותר. הפרק בחסות Outbrain Engineering, המגייסת מהנדסים ומפתחים במגוון תחומים. המלצות תוכן, אותם קישורים לכתבות מומלצות שמוצאות בסוף כל כתבה באינטרנט, הן אתגר טכנולוגי משמעותי, שילוב של אלגוריתם חכם שיצליח לנחש מה יעניין כל קורא עם היכולת לטפל במאות מיליוני גולשים. Outbrain מגישה את המלצות התוכן באתרים הגדולים ביותר כגון CNN ו-ESPN. Outbrain זקוקה למהנדסים ומפתחים מבריקים כדי להצעיד את עולם הטכנולוגיה הזה קדימה. מהנדסי Java Backend, טכנולוגיות ווב, אנשי סיסטם, ביג דאטה ואלגוריתמאים. אם אתם מחפשים סביבת עבודה צעירה ומדליקה בשילוב אתגר מקצועי אדיר, שילחו את קורות החיים שלכם אל jobs@outbrain.com. בתחילת שנת 2000 הקליטה להקת מטאליקה, אחת מלהקות הרוק הכבד הוותיקות והמפורסמות בעולם, שיר חדש עבור סרט בסדרה משימה בלתי אפשרית. שמו של השיר היה I Disappear. באחד הימים שמע לארס אולריך, המתופף של מטאליקה, את השיר מתנגן באחת מתחנות הרדיו המקומיות בארצות הברית. אולריך נדהם. השיר עדיין לא יצא לאור, לא הופץ באופן רשמי. איך השיגה אותו תחנת הרדיו? הוא בירר את העניין לעומק וגילה שיד נעלמה הפיצה את I Disappear בנאפסטר. ולא רק אותו, כל תקליטיה של מטאליקה היו זמינים להורדה חופשית ברשת שיתוף הקבצים. אולריך המזועזע שיתף את שאר חברי הלהקה בתגליתו, וזעמם של המוזיקאים בער בהם. לא רק שנמנעה מהם הזכות לבחור מתי ואיך תשוחרר יצירה כלשהי לאוויר העולם, אלא שברור היה שהם לא ירוויחו ולו סנט על האלבומים שמועתקים באופן כה חופשי. ואם יש משהו אחד שאפשר לומר על להקות רוק כבד, זה שהן לא נוטות לשמור תחושות זעם וכעס בבטן לאורך זמן. באפריל 2000 החליטה להקת מטאליקה, בצעד מפתיע ולא אופייני כלל בעולם המוזיקה, לתבוע מנאפסטר 10 מיליוני דולרים על אחריותה להפרת זכויות היוצרים על ידי משתמשי התוכנה. נאפסטר, כאמור, הייתה כבר בתהליכים משפטיים מול חברות התקליטים, אבל זה היה צפוי וידוע מראש. העובדה שדווקא מטאליקה, שייצגה זרם חתרני ואנטי-ממסדי בעולם המוזיקה, בחרה לצדד בחברות התקליטים נגד מעריציה שלה שהחליפו ביניהם אלבומים, זה כבר היה מקרה קלאסי של אדם נשך כלב, או נכון יותר לומר במקרה הזה, גיטרה שוברת נגן. לארס אוריך העיד בפני ועדה מיוחדת של הסנאט האמריקני שעסקה בעניין, מטאליקה אף הגישה לנאפסטר מסמך בין 60,000 עמודים, מודפס ובו כתובות ה-IP של 300,000 משתמשים בתוכנה שהפיצו שירים של הלהקה. נאפסטר הסכימה לחסום את חשבונותיהם של אותם 300,000 משתמשים, וההצלחה הזו דרבנה אמן מפורסם נוסף, הראפר דוקטור דרה, לא להתבלבל עם דוקטור אבשלום קור, להגיש תביעה דומה נגד נאפסטר. גם מדונה לא אהבה לגלות, בלשון המתה, סינגל חדש שלה מופץ ברשת. הפרשה המרתקת זכתה לאינספור כותרות בכל העולם, והתקשורת עקבה אחרי האירועים בנשימה עצובה. מטאליקה, מדונה ודוקטור דרה זעמו על נאפסטר, אבל אמנים רבים אחרים דווקא הביעו תמיכה בחברה הצעירה. דייב גרול, המתופף של להקת נירוונה, אמר בראיון טלוויזיוני, ציטוט, אני חושב שמוזיקה צריכה להיות זמינה לכל מי שרוצה להאזין לה. לא צריך להיות תג מחיר על מוזיקה. אולי צריך לשים תג מחיר על האריזה. אתה משלם $30 ומקבל את הספרון של התקליטור, את התמונות, את הסטיקרים, אבל אני לא רוצה לפתוח את הרדיו ולהכניס כסף כדי לשמוע את מטאליקה. אני יכול להבין מדוע יש אנשים שאומרים, נאפסטר גוזלת ממני כסף. אבל אתה יודע מה? כשזה מישהו שמכר 50 מיליון אלבומים ויש לו 50 מיליון דולרים והוא מקטר על אגורות, לך תזדק בן אדם. סוף ציטוט. ברוב המקרים החלוקה הייתה ברורה. אמנים ותיקים ומצליחים התנגדו לשיתוף קבצים, בעוד אמנים צעירים ולא מוכרים, או במילים אחרות אלה שאין להם מה להפסיד, תמכו בשיתוף. דייב גרול, שמגיע מרקע דומה לזה של מטאליקה, דהיינו אמן מצליח ועשיר, הוא במקרה הזה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. האמנים הצעירים ראו בנאפסטר כלי פנטסטי לקידום המוזיקה שלהם. לדוגמה, אלבום חדש של להקת רדיוהד דלף לרשת 3 חודשים לפני יציאתו הרשמית לאור. רדיוהד הייתה אז להקה מוכרת, אבל לא ממש מצליחה. אפילו שיר אחד שלה לא זכה להתברג ב-20 המקומות הראשונים במצעדי הפזמונים, וגם אלבומיה לא היו רבי מחר. גם לאלבום החדש, Kid A, לא היה צפוי עתיד מזהיר. זה היה אלבום אקספרימנטלי מאוד, ואיש לא האמין שימכור עותקים רבים. אך כשמצא האלבום החדש את דרכו לנאפסטר, הוא הפך ללהיט בקרב משתפי הקבצים. כשבסופו של דבר יצא האלבום לחנויות, 3 חודשים מאוחר יותר, הוא תפס מיד, כבר בשבוע הראשון, את המקום הראשון במצעדי המחירות, וזאת מבלי שהושמע כלל בתחנות הרדיו. גם אמנים אחרים, למשל הלהקות Limp Bizkit ו-Offspring, השתמשו בנאפסטר כדי לקדם סיבובי הופעות שלהם. למרות הדברים הקשים שהטיחו חלק מהאמנים בנאפסטר, ולמרות התביעות כנגדה בבית המשפט, זו תהיה טעות לחשוב שחברות התקליטים לא הבינו את הפוטנציאל החיובי שתמון בטכנולוגיה החדשה. ריצ'רד מנטה, עיתונאי מוזיקה ותיק, כתב באחד מתוריו את הדברים הבאים. ציטוט. חברות המוזיקה הגדולות אינן טיפשות. רבים מהמנהלים רואים בבירור את היתרונות של נאפסטר לגבי קידום אומנים. לכל הפחות, העלייה במחירות התקליטורים הדגימה בפניהם שנאפסטר אינה פוגעת בהם. אבל מה שהם אינם אוהבים היא העובדה שישנה ישות בעלת עוצמה כה אדירה שאין להם שליטה עליה. ישות שכזו הם חוששים תוכל בסופו של דבר לערער את המונופול שיש לחברות האלה ואת הרווחים שנובעים ממנו. סוף ציטוט. עדות מעניינת לכך שלפחות חלק מחברות התקליטים דווקא כן הבינו לאן נושבת הרוח היא הניסיון של קונגלומרט המדיה הגרמני ברטלסמן AG לרכוש את נאפסטר עוד בטרם הסתיים המשפט. ענקית המדיה הגרמנית, אחת הטובעות במשפט כנגד נאפסטר, הפתיעה את כולם כשהודיע באוקטובר 2000 שהיא נמצאת במגעים לרכישת החברה. בנאפסטר אגב לא הופתעו. מנכ״ל נאפסטר, לחברה הקטנה כבר היו כ-40 עובדים בשלב הזה, היה בכיר לשעבר בבלטסמן AG, והוא זה שתפר במרכאות את העסקה. על פי תחקיר עיתונאי אחר, נאפסטר ניהלה מגעים עם חברות תקליטים אחרות, אבל השיחות הללו נכשלו בגלל חילוקי דעות על סכום הרכישה. בד בבד נמשכו ההליכים המשפטיים בתביעות כנגד נאפסטר, וביולי 2000 נחתה לחברה מכה קשה. השופט שדן בתביעת חברות התקליטים בערכה הנמוכה הורה לנאפסטר להסיר את כל השירים המוגנים בזכויות יוצרים מהרשת שלה בתוך 72 שעות, אחרת יורה על סגירת החברה. נאפסטר טענה שאין לה אפשרות טכנית לעמוד בצו שהוציא השופט והגישה ערעור דחוף לבית המשפט העליון. כחצי שנה לאחר מכן, בפברואר 2001, נדחה הערעור ונאפסטר מצאה את עצמה מול שוקת שבורה. או שתמצא דרך לסנן שירים מוגנים בזכויות יוצרים ולמנוע מהמשתמשים לשתף אותם ברשת שלה, או שתיסגר. מדוע נדחה ערעורה של נאפסטר? הרי על פי הגנת בטאמקס, זכותו של ממציא לפתח טכנולוגיה חדשה גוברת על זכותו של בעל זכויות היוצרים להגנה. אבל בית המשפט מצא הבדל מהותי בין הסיטואציה שבה הייתה נתונה סוני, ממציאת קלטת הבטאמקס, ונאפסטר. הטכנולוגיה של סוני אומנם אפשרה להפר זכויות יוצרים, אבל לסוני לא הייתה כל שליטה על כך. מהרגע שעזבה קלטת בטאמקס את פתח הרושת, לסוני לא הייתה כל דרך לדעת מי מלקוחותיה מפר זכויות יוצרים ומי לא. נאפסטר לעומת זאת יודעת היטב. השרת שלה אמנם אינו מאחסן את קבצי השירים, אבל הוא מחזיק ברשותו את רשימות כל הקבצים שבידי המשתמשים. נאפסטר יכולה, לפחות באופן תיאורטי, לסנן מתוך הרשימות הללו שירים שמוגנים בזכויות יוצרים, ולמנוע מהמשתמשים לשתף אותם זה עם זה. כיוון שכך, קבע בית המשפט, נאפסטר אינה זכאית לאותה הגנה שלה זכתה סוני 20 שנה קודם לכן. לנאפסטר לא נותרה כל ברירה. ביולי 2001 הורידה החברה את השלטר והפסיקה את כל הפעילות ברשת שיתוף הקבצים שלה ללעמוד בהחלטת בית המשפט. קברניטיה של נאפסטר חיפשו פתרון שיאפשר לחברה להמשיך ולשרוד. היה להם ברור שחסימת שיתוף קבצים המוגנים בזכויות יוצרים תגרום למשתמשים לנטוש את הרשת של החברה בהמוניהם ותשמוט את הקרקע מתחת למודל העסקי של החברה. הפתרון האפשרי היחיד היה לנסות ולהשיק שירות בתשלום שיאפשר למשתמשים גישה למוזיקה באופן חוקי. לשם כך פיתחו מהנדסי נאפסטר גרסה חדשה של התוכנה, נאפסטר.3. אבל פעם נוספת דווקא בעיות לא טכנולוגיות חסמו את דרכה. נאפסטר לא הצליחה לסגור עסקאות מול חברות התקליטים על רכישת הזכויות לשירים. הכדור האחרון במחסנית של נאפסטר היה המיזוג עם בלטסמן AG, עסקה שתזרים כסף לקופת החברה מחד ותאפשר לה למכור שירים באופן חוקי מאידך. במאי 2002 הודיע נאפסטר כי הגיע להסכמה עם ענקית המדיה הגרמנית על רכישתה בסכום של 85 מיליוני דולרים. אבל מספר חברות תקליטים הגישו עתירה לבית המשפט גם לגבי העסקה הזו. 3 חודשים לאחר מכן ביטל בית המשפט בארצות הברית את העסקה בטענה כי העובדה שמנכ״ל נאפסטר היה בכיר לשעבר בבלטסמן AG מהווה ניגוד אינטרסים חמור. ביטול העסקה עם בלטסמן היה סוף הסיפור. נאפסטר מעולם לא הייתה חברה רווחית ושום מקור הכנסה חדש לא נראה באופק. ימים ספורים לאחר החלטת השופט פותרו כל 42 עובדי החברה, ואתר הבית שלה הוחלף הלוגו המפורסם של החתול חובש האוזניות בציור של קבר טרי ונכתב "Napster was here". נכסי החברה, כולל הלוגו שלה, נמכרו לחברה אחרת, וכיום היא עדיין קיימת באינטרנט בגלגול מסחרי כזה או אחר, אבל רחוק מאוד מדמותה המקורית. נאפסטר האמיתית מתה. שלושת מייסדי נאפסטר המשיכו כל אחד לדרכו. ג'ון פנינג, הדוד, חזר להשקיע את מרצו במשחקי שחמט ממוחשבים. שון פנינג המשיך להיות יזם והקים מספר חברות סטארט-אפ נוספות. הונו האישי מוערך בכמה מיליוני דולרים. שון פארקר מספר שהשנים הראשונות לאחר עידן נאפסטר היו קשות לו במיוחד. הוא היה בחובות אישיים כבדים וישן על ספות של חברים. הוא חשש שאם אי פעם ירוויח כסף, חברות התקליטים ינסו לתבוע אותו שוב. כיוון שכך הקפיד להסתיר את פרטי חייו האישיים מהתקשורת. בסופו של דבר עם זאת, שיחק לו המזל. פארקר היה אחד מהמשקיעים הראשונים בחברה קטנה ובלתי מוכרת בשם פייסבוק. כיום מוערך הונו האישי של שון פארקר בלמעלה ממיליארד דולר. לסיפורה של נאפסטר היה סוף עגום, אבל זה אינו סופו של הסיפור כולו. ההפך הוא הנכון. התבוסה שנחלה נאפסטר הייתה הזרז לדור חדש ומתוחכם יותר של רשתות שיתוף קבצים שקמו על חורבותיה. תוכנות כגון אימיול, אי-דונקי, נוטלה וכזה. גם טכנולוגיית שיתוף הקבצים עברה מהפכה דרמטית, מהפכה שנועדה ברובה להגן מפני תביעות משפטיות דומות לאלו שהכירו את נאפסטר, ואפשרה למשתתפי הקבצים להעביר ביניהם לא רק קבצי מוזיקה, אלא גם סרטים ותוכנות פרוצות. חברות התקליטים לא ישבו בחיבוק ידיים, ופרט למערכה המשפטית פתחו גם בקרב טכנולוגי, שבמרכזו הניסיון להרעיל במרכאות את רשתות שיתוף הקבצים בקבצים מזויפים. ואז הגיע ביטורנט וטרפה את כל הקלפים. על כל אלה ועוד נשמע בפרק הבא. להתראות. עד כאן לפרק הזה. תודה לאלדד ברעם שסייע לי בתחקיר, לפרק, ותודה לכל החבר'ה המדהימים שטרחו להגיע עד לתחנת הרכבת תל אביב האוניברסיטה ועזרו לי להפוך יצירת הפרק הזה לכיפי ומהנה בצורה יוצאת דופן.
מה זה
מוטי הצירה?
תחשבו על איזה משהו
מתאים. זה
חיה שמתחילה בראש
הנאופת. זה דבילי, אבל זה עובד.
חזרנו בכיתה ב'.
כן, זהו, בדיוק. למה זה הסתבר?
זה הכל מחלה שמתחילה בראש הנאופת.
שאלה טובה. זה מחלה, זה
רעיון
יפה.
זה לא מסתבר.
שלום, שמי טלי כהן, ואתם מאזינים לעושים היסטוריה. טיפוס.
זה טיפוס או טיפוס?
טיפוס.
זה טיפוס, בסדר, טיפוס.
שלום, אני יונתן ארגוב, ואתם מאזינים לעושים היסטוריה. ים, מחלת ים.
שלום, שמי שי ברום, ואתם מאזינים לעושים היסטוריה. שפעת.
שלום, שמי אלון רגנשטיינר, ואתם מאזינים לעושים היסטוריה. אנמיה.
שלום, שמי יגל כוכבי, ואתם מאזינים לעושים היסטוריה.
מה מחלה?
ישנוניות יתר.
שלום, שמי דורן גז, ואתם מאזינים לעושים היסטוריה. דממת.
שלום, שמי מיכאל פסטרנק, ואתם מאזינים לעושים היסטוריה. מננגיטיס.
שלום, שמי אחז ישראלי, ואתם מאזינים לעושים היסטוריה. אנגינה.
שלום, שמי איתי ולר, ואתם מאזינים לעושים היסטוריה. אלצהיימר? נראה לי. אני לא זוכר.
מיד נמשיך אל פתרון חידתו של ניר דהן ואתגר חדש, אבל ראשית, פינת התוכן השיווקי בחסות מדולה. פינת התוכן השיווקי מובאת בחסות חברת מדולה, חברת הבוטיק להשמות ולגיוס בעולם ההייטק. והפעם על שוק העבודה בתחום ההייטק. מדולה מתמחה ביצירת רשת קשרים חזקה תוך שימוש ברשתות חברתיות ובהיכרות אישית של אנשים בתחום. מטרת החברה להתאים בצורה הטובה ביותר תפקידים ומועמדים על מנת לחסוך זמן לשני הצדדים ולהביא את האנשים המתאימים ביותר בזמן הקצר ביותר. היכנסו למדולה.co.il על מנת להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות. מגזר ההייטק מוגדר במשך שנים כקטר הצמיחה של המשק הישראלי. הרעב של הסטארט-אפ ניישן לאנשי מקצוע מנוסים ומסורים גורם לתזזית בשוק. מה המשמעות של גיוס והשמה בשוק עבודה כל כך דינמי? כנרת הראל ממדולה מתארת איך נראית התזזית הזו בחיי היומיום ואיך אפשר להיערך אליה.
אם אני מתחילה תהליך עם מועמד והוא מועמד טוב, הוא כבר אומר לי, תקשיבי, אני כבר נמצא בתהליכים מתקדמים, אם היום יום ראשון, מחר יום שני הוא כבר יזומן. אני מרימה טלפון, מיד עוזבים הכל, מגייסים את כל הצוות, יש תהליך גיוס באותה שנייה.
תהליך גיוס הוא טנגו, רעיון הדדי. כשעובדים במסגרת זמנים כל כך לוחצת, חשוב להיות ממוקדים.
כמו שלחברה יש רק יום אחד לבחון את הבן אדם, גם לבן אדם יש רק יום אחד להתרשם מהחברה. צריך לקחת את זה בחשבון, צריך לעשות הרבה שיעורי בית על החברה, צריך לקרוא אם אפשר להתקין את המוצר, לבוא מאוד מוכנים ורציניים לרעיון עבודה, גם בשבילכם, בשביל שאתם תבינו, במידה ותקבלו חוזה ותרצו להתחיל לעבוד שם, מה אתם הולכים לעשות שם? לקבל כמה שיותר אינדיקציות מסביב. עוד דבר שמאוד מאוד התקצר, זה זמן התשובה לחוזה. היום חברות נותנות חוזה, יש לך יום יומיים להחזיר תשובה בדרך כלל. פעם היית מקבל חוזה, יכולת לחשוב על זה, נתנו לך שבוע, שבועיים, היום אין כמעט דבר כזה. יש לך יום יומיים, אמרת כן, סבבה, אמרת לא, זהו.
אז השוק עמוס מאוד, ההזדמנויות רבות, וכך גם היכולת לפספס תפקיד טוב. הנטייה היא להסתער, אבל צריך להיזהר, אומרת כנרת.
לא כדאי ללכת לקבוע כמה רעיונות באותו יום, כי מה שקורה זה שאם אתה מועמד טוב ואתה עובר רעיון אחד, בדרך כלל ינסו לטען לך מיידית עוד רעיונות. ואז אתה מגיע בעצם לשעה, שעה וחצי, ויוצא רק אחרי חמש שעות. ואתה יוצא מוטש, ואם קבעת לך כבר רעיון המשך במקום אחר, אתה כבר מגיע לשם אחרי יום, סחוט, המבחנים לא פשוטים. היה לנו בעצם מועמד, קבע לעצמו שני רעיונות באותו יום, בשתי חברות שונות. הגיע לחברה הראשונה, באמת עבר את כל התהליכים, קידמו אותו מאוד מאוד מהר, ולכן הוא גם השתהה שם מעט יותר זמן ממה שהוא שיער. ולחברה השנייה הוא כבר הגיע מוטש, ושם הוא כבר לא עבר את הרעיון. והוא פספס ברמה הזאת, וחבל, כי הוא יכל לעבור גם שם.
אז החלטתם לצאת לדרך. הבנתם שהשוק רץ מהר, שחשוב להיות ממוקדים ולנהל את משק האנרגיה שלכם בחוכמה. יש הבדל בין קדחת רעיונות ליום-יום שבא אחריהם. ברגע שהתקבלתם למקום העבודה, אומרת כנרת, חשוב להיות מחויבים לשינוי.
אם אתה יוצא לחיפוש עבודה, תהיה רציני. כי החברה שעומדת מולך היא רצינית. היא עכשיו הולכת לעבור איתך את התהליך, ואם זה כן, לתת לך חוזה. הם רציניים. תחשוב בפנים אם אתה באמת רציני ומוכן עכשיו להחליט מה היעד הבא שלך בחיים. והיעד שאתה בוחר, תבחר אותו לטווח ארוך. היום הנושא הזה של יציבות תעסוקתית הוא מאוד מאוד חשוב בעולם ההייטק. חשוב שאתה מגיע למקום שתהנה בו, שיהיה לך טוב בו, אבל שתוכל גם להתפתח בו מקצועית ואישיותית. אם אנחנו מסתכלים על חברות הייטק, הן בנויות על ההון האנושי. זה מה שחשוב. ההשפעה של כל עובד היא מאוד מאוד מהותית על המוצר, על החברה. הן בנויות ומושתתות על זה. אם אתה בן אדם איכותי עם added value שמביא יכולות רוחביות, הסתכלות, שמעניין אותך לגעת ולעשות בדברים, יש לך מקום להתפתח. קח את זה למקום חיובי, תיכנס לחברה כזאת שמחבקת אותך ואומרת לך, יאללה, בוא תתפתח איתנו.
אז איך נכון לבחור? איך אני אדע שהגעתי למקום שטוב ונכון לי? האם הגדרת התפקיד היא חזות הכל?
בסופו של דבר, כל התפקידים שאנחנו מגייסות עליהם, אפילו שיש להם פרופיל, משרה והגדרה, מי שיבנה אותם זה מי שייכנס לתפקיד הזה. והוא יכול לצמוח משם למקומות מדהימים. גם אם הוא מתחיל בתור מפתח אוטומציה, כי היום מפתחי אוטומציה זה מפתחים לכל דבר, הם יושבים וכותבים קוד, אין אפס. אז גם אם הוא מתחיל במשרה של מפתח אוטומציה בשנה הראשונה, והוא נמצא בחברה שהיא נמצאת בצמיחה, הוא יכול תוך שנה לעבור שם למשרד פיתוח, להתקדם לראש צוות, הוא יכול להיות פרודקט. ההסתכלות שלך צריכה להיות רוחבית.
בפינות הבאות יספרו לנו כנרת הראל וענבר אשור ממדולה על מגמות המקרו בשוק ההייטק בארץ. נשתמע. שתי תזכורות קצרות. הראשונה לגבי מפגש המאזינים במדעטק שבחיפה, ב-24/4/2016, יום א' של חול המועד פסח. בקרו באתר הבית שלנו, www.ranlevi.com, ובדף הראשי תמצאו קישור אל דף ובו הסברים לגבי האירוע, עצות לגבי תחבורה והנחיות נוספות. התזכורת השנייה, אני מגיע לארצות הברית בסוף יוני הקרוב ומתכנן מפגש מאזינים בשני החופים. אני ממליץ למאזינים בארצות הברית לעקוב אחריי בפייסבוק, טוויטר, באתר וברשימת התפוצה כדי לא לפספס את העדכונים לגבי מועד ומקום המפגש. בפרק הקודם שאל אתכם ניר דהן את החידה הבאה. ישנן מכוניות בעלות הנאה קדמית, הנאה אחורית או הנאת 4x4. שלוש מכוניות, אחת מכל סוג, מאיצות בחוזקה. הגחון של מי מהן יפנה בזמן ההאצה כלפי מעלה. הדעות בקבוצת הפייסבוק שלנו היו חלוקות. חלק מהאנשים טענו שרק בהנאה אחורית, ואחרים רק בהנאת 4x4. אופיר רוב למשל שאל איפה המנוע. רק דביר ווי ענה את התשובה הנכונה. בכל ההנאות. ראשית, בואו נתאר את התופעה. מי שיצא לו לראות מרוצי דרג, מרוצים בקו ישר של מכוניות מהירות וארוכות, אולי נתקל בתופעה שמתרחשת מדי פעם במרוצים כאלה. בזמן הזינוק, הגלגל הקדמי מתנתק לחלוטין מהקרקע. כשמאיצים, הגחון הקדמי מתרומם. כשמאיטים, אגב, הגחון הקדמי יורד כלפי מטה. מדוע? הסיבה לכך היא מומנט הסיבוב, טורק באנגלית. המומנט הוא ההשפעה של כוח שפועל על גוף במרחק מסוים מציר הסיבוב שלו. דוגמה קלאסית היא פתיחת דלת. אם בחרתם נכון את הקבלן שבנה לכם את הבית, הידית של הדלת תהיה בצד הרחוק מהציר שלה. כשהידית רחוקה מהציר, קל לפתוח את הדלת. אבל אם דוחפים את הדלת בנקודה קרובה לציר, צריך להשקיע הרבה יותר כוח כדי לסובב אותה. מדוע? מכיוון שהפעלת כוח על הידית, רחוק מהציר, יוצרת מומנט סיבוב גדול יותר. ועכשיו למכונית. אפשר להתייחס למרכז המסה של המכונית כמו אל ציר הסיבוב שלה, והנקודה הזו תהיה בדרך כלל איפשהו במרכז הרכב. כשהרכב מאיץ, הכוחות שפועלים עליו מרוכזים בנקודות המגע של הצמיגים עם הכביש, שהרי החיכוך עם הכביש הוא זה שגורם לרכב לנוע. נקודות המגע של הצמיג עם הכביש נמצאות במרחק מסוים ממרכז המסה של הרכב, ולכן נוצר מומנט סיבוב. אם נדמה את מרכז המסה של הרכב לציר של דלת, אזי נקודות המגע של הצמיגים הן כמו ידיות שנמצאות רחוק מהציר. מומנט הסיבוב הזה גורם לרכב לרצות להסתובב סביב צירו בזמן ההאצה, כמו דלת שנפתחת, והדרך היחידה לעשות זאת היא להרים מעט את הגחון. התופעה הזו באנגלית מכונה load transfer, והיא מתרחשת ללא תלות בסוג ההנאה, אחורי, קדמי או 4x4, וגם ללא תלות בקשיחות של המתלים של הרכב. לצורך העניין, גם רכב ללא מתלים כלל יחווה את אותה התופעה בדיוק. האתגר החדש הפעם הוא לא חידה, אלא שאלה. שאלת עושים היסטוריה, כפי שאני מכנה אותה. אני שואל אתכם המאזינים, מהי העצה הטובה ביותר שקיבלתם מימיכם? זו יכולה להיות עצה ממורה, מחבר, מהבוס שלכם, מסבא או סבתא, לא משנה. במקרה שלי, זה היה אחד המפקדים שלי בצבא שאמר לי שלפעמים אם אתה ומישהו לא מסתדרים כל כך טוב, כדאי ללכת ולבקש את עזרתו במשהו. לקח לי זמן להבין את העצה הזו, אבל היום אני יודע עד כמה היא חכמה. כשאתה מבקש עזרה ממישהו, אתה בעקיפין מכיר ביכולות ובכישורים שלו. במילים אחרות, אתה מביע כלפיו סוג של הערכה. קשה לכעוס על מישהו שמעריך אותך. עצה ששווה זהב עזרה לי כמה וכמה פעמים. אז מה העצה הטובה ביותר שאתם שמעתם? שתפו אותנו בקבוצת הפייסבוק של עושים היסטוריה, שקישור אליה תמצאו בדף הבית של האתר שלנו, ranlevi.com, ואני אשתף אותה עם שאר המאזינים בפרק הבא. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לפנות למפרסמים שלנו ולהתעניין במוצרים, במשרות ובשירותים שלהם. אין עזרה טובה מזו כדי לעזור לנו להביא מפרסמים נוספים. אפשר גם להזמין אותי להרצאות בחברות, ארגונים ובתי ספר, ולשמוע אותי מדבר על האופן שבו משנים הבינה המלאכותית וההנדסה הגנטית את חיינו. המייל שלי, ran@ranlevi.com.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!